אם כבר במשכנתות עסקינן, בא לך קצת שניגע בכל מיני סוגי תמהילים, ככה, וננסה אולי לקמת את ה... ניקח את המשכנתה הממוצעת של הלווה הישראלי. יש לך איזשהו שטנץ כזה ש...
יש לי שטנץ, אבל אני צריך לפתוח את הטלפון, וזה אמרו לי בשידור, זה לא יפה, אבל...
הבנתי.
אני אתן לך, אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על עולם התמהילים, הרי... מיליון שקל, מיליון שקלים שאנחנו לובים, אתה יכול לקבל, ללקוח הרגיל הישראלי הממוצע, שייכנס לבנק ויגיד שלום בנק יקר, אני רוצה מיליון שקלים.
שדרך אגב זה קרוב למשכנתא הממוצעת, לא כמה היום משכנתא הממוצעת?
המשכנתא הממוצעת זה באזור ה...
800,
900. סכל, בשוק מדברים על אזור 700 אלף שקלים לדעתי.
ארצי.
ארצי. אתה שואל אותי הממוצע שאני מסתכל עליו, זה אין מתחת למיליון. יש לי עכשיו זוג שהוא לוקח, מוריד לי את הסטטיסטיקה, הוא לוקח 750. יופי. אבל הרוב הגדול זה מיליון, מיליון 300. יש גם כאלה מיליון 500, גם 4 מיליון, 3, 9, אבל מרבית האוכלוסייה, אנחנו מדברים על סכומים כאלה. אבל אם זוג נכנס היום לבנק ואומר, שלום בנק, אני רוצה לקבל בבקשה משכנתה של מיליון שקלים, ובנק אחד ייתן לו החזר של 3,900, ואז הוא יצא, אתה יודע, כל הבנקים הרי הם באותו אזור, באותו כיכר עיר. הוא יעבור את הכביש לצד השני של רחוב רוטשילד בפתח תקווה, וייכנס לבנק אחר, ושם יציע לו את אותה הצעה, ומיליון, אני יודע, ב-4,200. והוא יחזור חזרה לאותו צד, וילך לבנק אדום, ושם יגידו לו, פה בכלל אתה מקבל את זה ב-4,800. עכשיו תום, תגיד לי אתה מה אתה עושה. יש לך 3,900, 4,200, 4,800.
הנטייה של הישראלי זה ללכת בכלל, של כל הולי, ללכת למחיר הכי נמוך.
עכשיו, זה נכון לגבי תחנת דלק. שאנחנו ניסע עוד 2 מטר ונקבל את החמש אגורות יותר זולות.
כן.
שזה סבבה, זה בסדר. עוד העיתון ביום שישי, כבר לא חושב שזה אקטואלי העיתון ביום שישי, אבל זה נכון. אבל במשכנתא יש דבר שנקרא תמהיל. אני תמיד, הרבה פעמים אני, בדוגמאות שאני אוהב לתת לאנשים, זה כמו שאנחנו ניכנס לחנות... לממכר תרופות, ונגיד להם, שלום, אני כואב לי הגרון, לא בגלל הקורונה, מה אתם מציעים לי, איזה כדור למציצה יש לכם לתת לי? אז יש לך אחת הרשתות, ייתן לך מוצר של לייף לצורך העניין. הוא הכי טוב, הכי זה, ויכול להיות שאם יהיה לך שפעת, הוא תיתן לך את אותו רשת, תיתן לך את הדומה המקביל של לייף לכדורי בוקר לילה, אתה מכיר את זה בטח. אבל אם אתה תבקש את המוצר המקורי, תנו לך את המקורי, זה בסדר. ודרך אגב, אם אני אחזור 20 שנה אחורה, אני אלך לאותו בית מרקחת של פעם, ואני אגיד להם, תרקחו לי בבקשה את האקליפטוס ואת הדבר הזה, כנראה הכאב גרון גם יעבור תוך יום ולא תוך 48 שעות. או אפילו פחות. זה עולם התמהיל. הבנק מוכר לנו כסף. אנחנו, אחת הבעיות של הישראלים, אנחנו לא מבינים שהבנק מוכר לנו כסף. כמו שבחנות מוצרי חשמל מוכרים לך מיקסר, כמו שאתה מכיר את זה, שאתה נכנס למסעדה והמלצרית אומרת לך...
בוא תיקח את הבקבוקי עין הזה.
עזוב את הבקבוקי עין, זאת המנה שאני הכי אוהבת. אני מאוד, תמיד אני מבקשת מהשף שבסוף היום...
179 שקלים.
עזוב את המאה... אתה יודע מה, אני לא אלך דווקא ל-179 שקלים, כי זה כבר משהו ש... אבל במנה הזאת, יש את המרכיבים הכי זולים של המסעדה. והיא המנה הכי רווחית של המסעדה. והבנק מוכר לנו כסף, הוא מוכר לנו שקל ורוצה להרוויח עליו 40 אגורות. הוא מוכר לנו שקל ורוצה שנשווה ונשמר לו את אותו שקל, את הערך של הכסף במה שנקרא מדדים. וזה על אותו משקל. האם, והוא מסנבר אותנו במחירים הזולים. דרך אגב, אותה המנה שהמלצרית הכי אוהבת, היא לא חייבת להיות גם המנה היקרה ביותר. היא יכולה להיות,
אבל הכי רווחית.
אבל הכי רווחית. הבנק מוכר רווח, הבנק צריך להרוויח כסף, וזה בסדר, הוא צריך להרוויח. תראה לי מוצר אחר בשוק שיש רווח של 3% או 5%. אין מוצרים כאלה בשוק. פה זה נמשך כבר 30 שנה, זה כבר נהיה הרבה כסף, אבל בתכלס, זה הרווח הכי שולי, הכי זול, שמנסים לחשב את זה. זה מה שהבנק עושה.
אז מה, אם אני חוזר רגע אחורה, מה שבעצם, אז ההחזר החודשי הוא מיתוס. כאילו,
נכון.
אני יכול למצוא לך מסלולים שתחזיר 5 בחודש, והבנק השני ייתן לך ב-3,800, אבל בסך התקופה, אתה אומר לי, כי בנינו תמהיל, נכון, בסך התקופה תשלם פחות.
הזוג הזה שלוקח, שסיפרתי מקודם, שלוקח, עזוב, יש לי זוג עכשיו, שלוקח הלוואה של 1,200,000, הם אחר חותמים בבנק. בניתי לו שלושה תמילים. אני קורא לתמילים שלי סולידי, סולידי 2 ואופטימלי או קיצוני בדרך כלל. אבל באמת על 1,200,000 אפשר לראות שהוא מחזיר, אני לא זוכר בעל פה את התמיל, אני חושב בסביבות 5,000 שקלים, על הסולידי אמצע 5,800 ואופטימלי 7,000. קורע אותו. עכשיו, הזוג יושב ומסתכל וקורע, מה זה קורע אותו? אתה יודע, אבל הזוג הזה מרוויח ביחד 25,000 שקל, ויש להם הכנסות מכובדות 25,000 שקל, והם הייטקיסטים, ואתה יודע, הם אומנם הם חיים...
יש להם אולי פוטנציאל ולהכנסה נוספת.
בדיוק, יש כאן הרבה דברים שאתה מבין אותם, והילדים כבר, יש להם, הם סגרו את הבאסטה כמו שקוראים. נהפוך עוד מעט, יפתח דרך אגב, לקוח אחר שאמר לי, שהוא לא מפחד מהחזרים גדולים, הוא אומר, כי בספטמבר הילד שלי מסיים, והוא הולך לגן עירייה, אז אני חוסך 3,000 שקל על המטפלת, אז אין לי בעיה להעביר אותם לטובת המשכנתא. מבחינת הזרימית, מבחינת הכיס...
אז שווה לי להחזיר יותר לבנק, וככה בעצם להקטין את הסך הכולל על המשכנתא.
עכשיו, אם אתה, אם אני מסתכל ובוחן את שני האפשר, שני הסולידי, האופטימלי, מבחינת, אני קורא לזה אופטימלי, נכון שעכשיו ההחזר הוא כבד. אבל בטוטל החיסכון הוא קרוב ל-200,000-250,000 שקל.
מטורף.
וזה לפני ששמנו כל מיני סיכונים וכאלה דברים בתוך המשכנתא. כי המשכנתא יש לה סיכונים. תעשה סיכונים עליך, ריביות התחלתיות יהיו נהדרות. ההחזר התחלתי יהיה נהדר. תעשה סיכונים על הבנק, כלומר, אתה יודע, יציבות, כל הדברים האלה. ההחזר יהיה יותר גבוה, כי הבנק מכניס סוג של פוליסת ביטוח לעסק הזה. הוא מעלה את הריביות בקצת.
אם אני ממש מפשט את זה בקצרה, כלומר, אנחנו אומרים, הבנקים מוכרים לנו כסף, צריכים להרוויח כסף.
נכון.
לגיטימי. אבל אפשר לדאוג שהם ירוויחו פחות, אם בונים את התמהיל הזה כמו שצריך. אז לא להתפתות וללכת בדרך כלל להחזרים הכי נמוכים, כי שם זה אותה מנה שהכי רווחית למסעדה, ככה זה גם הכי רווחי למסעדה.
אתה מכיר את הסיפורים של ההורים שלנו על המשכנתאות? שילמנו, 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 ושום דבר לא זז?
כן.
זה שם.
זה שם עוד בלירות.
שם בלירות,
עוד שעדיין משלמים.
אני מכיר מקרים דרך אגב שהבנקים סגרו לאנשים משכנתאות בשנות ה-80, שבגלל האינפלציה לא היה שום דבר צמוד למדד, ופתאום הבול עלה יותר מהמשכנתא. אני מכיר מספר סיפורים כאלה, אבל אני חושב שברגע שאנחנו נדע לבחון ולדעת את המסלולים, ושאני אומר מה זה, זה לא שהזוג הזה עכשיו ישלם 7,000 שקלים במשך 30 שנה.
ברור.
הוא ישלם 7,000 שלוש שנים.
אפילו זה ירד עם
טוב, הוא ישלם 7,000 במשך 3 שנים, ובעוד 3 שנים ירד לו 1,400 שקלים בהחזר החודשי, ובעוד 5 שנים עוד 2,000 שקלים, ובעוד 10 שנים ירד לו עוד 700 שקלים. וההחזר, דרך אגב, אם יהיו לו הוצאות אחרות, ופתאום משכנתא, אתה יודע מה, תקפוץ, המדד יקפוץ, הפריים, שהוא עכשיו כלום. בדיוק, מבחינת הזרימית, זה לא יכאב לו. והוא יברך אותי, אתה יודע למה הוא יברך אותי? כי גם אם שום דבר לא יזוז, פתאום יתפנה לו עוד 2,000 שקלים בעוד כמה חודשים, ואני אגיד לו, תיקח את 2,000 שקלים אלף, תחסוך אותם, כי אתה רגיל לחיות בלי 2,000 האלה. וסתכל, בשנה אתה עושה כאן 20,000 שקל, 24,000 שקלים, ואתה בעשר שנים האלה, פתאום יש לך 240,000 שקלים, לעשות איתה משהו. להשקיע בנכס, או יש כאן כל כך הרבה דברים שאפשר, וזה דבר אחד. דבר שני, כשאנחנו מסתכלים על משכנתא, אנחנו חייבים להבין מה השינויים. דרך אגב, יש לנו צמדות למדעת, ריביות משתנות, שזה, אני חושב, פרק בנפרד הריבית משתנה, אני חושב שצריכים להקדיש לזה. זה הברוך של הבנקים, מאוד אוהבים אותם. אבל אחד הדברים המהותיים זה יתרות הקרן. יתרות קרן המשכנתא. וככל שקרן המשכנתא, ואנחנו צריכים לזכור, ככל שקרן המשכנתא יורדת עם השנים, שם הרווח הגדול שלנו. כשאני קונה עכשיו נכס ולקחתי 1,000,000 שקל משכנתא, ובעוד, בגלל שלקחתי את ההחזר מאוד נמוך, ופרסתי אותו ל-30 שנה, והצמדתי אותו למדד, הקרן נשארת במקום, או שהיא יורדת, או שהיא נאכלת בצורה מאוד...
אז עוד 10 שנים גיליתי שאני חייב 970. משהו כזה הזוי. שילמתי 10 שנים ואני עדיין חייב כמעט 1,000,000 שקל.
טוב, אני, עזוב, אני, שלקחתי משכנתא נמוכה בשנת 2003, שלא הבנתי משכנתאות. נכנסתי לתחום משכנתאות רק לפני 10 שנים בערך. אבל ב-2003, שלא הבנתי משכנתאות, ורצתי בין הבנקים ושיגעתי ללבנה ממזרחי, תפחות את המוח על זה, בלבנה בהרצליה, העיר. לתלה לכל הרצליה בערך משכנתאות. שמחזרתי, כעבור 10 שנים, נחזרתי כמעט את אותו סכום. כמעט. ירד לי 20,000 שקל מהמשכנתא.
מטורף.
ואתה אומר, למה?
כי התפתית ללכת להחזר הנמוך, היותר נוח.
כי אף אחד לא הסביר לי מה המשמעות של מדד המחירים לצרכן במשכנתא.
טוב, אז יש לנו להקדיש על זה.
זה גם כן דבר שצריכים אנשים להבין אותו. ברגע שאנחנו נבין את המשכנתא ונבין מה הסיכונים במדד מחירים לצרכן, או מה הסיכונים בריביות משתנות, או מה הסיכון בפריים, אתה יודע, כולם רצים לפריים. הלקוחות שלי, מה, הוא קיבל פריים מינוס 0.8, גם אני רוצה. עזבו אתכם פריים, פריים היה גם 4.75 לפני 11 שנה. 4.75, אתה מבין את השינוי? ואני חושב שברגע שבן אדם ידע להסתכל על כל הפרמטרים, ואחד הפרמטרים החשובים ביותר זה יתרות קרן המשכנתא. כי אם אני קניתי דירה במיליון שקלים עכשיו, ובעוד 5 שנים אני יודע שהדירה הזאת תהיה קטנה עליי, כי המשפחה תתרחב, כמה כסף יישאר לי ביד שאני אמכור את הדירה? אני לא רוצה שישאר לי 970 או 900. אני רוצה לצמצם את זה, שאני אמכור את הדירה, יישאר לי הרבה יותר כסף ביד, פחות חוב לבנק. זה דברים שצריכים להבין אותם.
זה מטורף. אתה אומר, ירד לי רק 20-30 אלף, למרות שכאילו אם אתה לוקח את זה למספרים, אז סתם דוגמה, נגיד אני מחזיר 5 בחודש, בחודש לשנה זה 60 אלף שקל, בחמש שנים זה 300 אלף שקל. שאני בא עוד 5 שנים, בוא נגיד, עזוב רגע את הריבית, במקום מיליון זה 700. תוסיף ריביות, תוסיף זה, נגיד שיש 800, טוב, אבל לפחות שיהיה משהו נורמלי, ובטח שלא 20 אלף שקל.
אבל זה בגלל אלמנטים שקשורים למדד, זה ריביות משתנות.
מי אמור לפתוח לי את העיניים על זה? הרי הבנקאי לא ישתף אותי, הרי הבנקאי רוצה, הוא רוצה שהבנק שלו ירוויח.
אני אגלה לך סוד.
יש לו יעדים, הוא צריך ש...
אני אגלה לך סוד. גם כשאתה מגיע לבנק, והוא מציג לך את לוח הסילוקין, והוא נותן לך את לוח הסילוקין. יש בנקים שמדפיסים לך, יש בנקים שולחים לך את זה למייל. לוח סילוקין, כמה כל חודש?
כן, כפול 30 שנה.
כן, מלא דפים. יש אחד הבנקים שאומרים לי, בחורה בשם מיכל שעובדת באחד הבנקים הצבעוניים האלה, מבקשת מהלקוח, תן לי את האימייל שלך, כי יש לי את הלוח סילוקין, חבל על הדפים האלה. כי זה, אתה יודע, זה לוח סילוקין לכל מסלול, ואני, ברוך השם, נותן ללקוחות שלי בין 6 ל-9-8 מסלולים. אז זה גם כל מסלול, זה את העמוד שלו. אז היא שולחת עכשיו, אבל היא לא מוסיפה, הם לא מוסיפים מדדים ללוח סילוקין האלה. ואתה שואל אותם למה, הוא אומר, כי אנחנו לא יכולים לצפות מדדים. לך היסטוריה. אתה נמצא כאן במדד ב5-6 שנים האחרונות של 1%, קצת פלוס מינוס. לך לשנות ה-2000, 2000 עד 2012 אני אלך על זה, אנחנו ב3% מדד.
גם יש צפי שהוא יעלה עכשיו, אני מניח, לא?
כנראה שהוא יעלה, אני לא יודע, אתה יודע, המדד כאן בשנים האחרונות הוא לא פקטור.
אבל דווקא בגלל הקורונה וכל המיתון וכל זה שהמדינה הזרימה יותר כסף.
סכן, המדד הוא לא פקטור.
תיזהר. או שאנחנו תלויים בטראמפ, ואם שם יעלה אז גם פה יעלה.
סכן, שדולר רוצות, יחד, יש כאן המון סיכונים. בשנות 2000 המדד היה סביב ה3%, שבשנת 2003 הוא היה 0, ובשנת 2006 הוא היה מינוס 1.8. עכשיו, אלה שנים שדולר ארצות הברית נחתך בשקל, נחתך ב-25% מהערך שלו, קצת יותר אפילו. עדיין הוא בשאר השנים, ואתה תראה את זה בגרף המדד, אתה רואה מדדים גבוהים, 4%, 3.8. לא השתנו כאן, הדולר לא נתן קפיצה, יש כאן המון המון דברים שהשתנו. מספיק שמחר יעלו לנו את המע"מ במדינת ישראל, בגלל שאנחנו בברוך, יעלו לנו מיסוי, המדד גם כן יעלה. וזה דברים שישפיעו באופן ישיר על קרן המשכנתא, ולצערי הרב מעט מאוד בנקאים יסבירו את זה ללקוח ברמה כמו שיועץ משכנתאות יסביר.
אז אם אני עכשיו בן אדם שהחלטתי עדיין לעשות זה לבד, למרות שאנחנו לא ממליצים לו פה, קודם כל שאני הולך לבנקאי להגיד לו, אני רוצה שהקרן שלי תרד מהיום הראשון. זה המשפט פתיחה שלי אליו. תדאג שהקרן שלי תרד. אין בעיה, נשלם ריבית, אבל אני רוצה שאם לקחתי יום מיליון, עוד שנה אני פוגש אותך, אני חייב 990.
נכון, נכון. אתה פוגש לקוח, אתה רוצה להבין איך יורד את הקרן. להבין מה יתרות הקרן בהמשך.
תענוג, טוב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אז נמשיך בשבוע הבא.
יש לנו המון, יש לנו המון, אבל אתה יודע מה, אני ככה, אנחנו נמשיך שבוע הבא יום שלישי, אבל אני רוצה ככה, מיתוס אחד. זה אין כזה דבר, קודם משלמים את הקרן ואחרי זה את הריבית. אין חיה כזאת.
ברור.
את זה דרך אגב, יש את החיה הזאת רק אם אנחנו לוקחים גישורים וגרייסים וכאלה דברים, אבל במשכנתא רגילה אנחנו שומעים גם קרן, גם ריביות, ההבדל שאם היא צמודה למדד, הקרן יכולה להמשיך לטפוח ולעלות. כלומר, הדוגמה שאני אוהב לתת, זה הארון לחם בבית הקפה הידוע בצבע עם הלוגו השחור, שהקרן, שהלחם תופח תמיד, ואתה לוקח חתיכה קטנה מהלחם, הוא עדיין ממשיך לטפוח. זה הדוגמה, תמיד שומעים קרן וריבית ביחד, נכון שיותר ריביות בהתחלה, תלוי עוד פעם באחוז הריבית וכאלה דברים, אבל זה דברים שמשפיעים.